אנחנו בעצם, לדעתי, היום מסיימים את העניין של מפלת ישראל בידי פלישתים. יש עוד נושא שנתלבט אם להעביר עליו שיעור או לא. בכל אופן, אז פעם שעברה דיברנו על כל, על המגמה של קידוש השם בשבי אהרון. דיברנו על זה שיש פה, כן, במרכאות מצב צבירה חדש של אהרון נמצא בנפרד מעם ישראל, ויש שזה תפקיד משמעותי, והמצב הזה נמשך 20 שנים בעצם עד בניין הבית. כלומר, זה למרות שהמפלות והחטאים וכל הקשיים שיש פה, יש פה גם מגמה לכתחילה בחורבן המשכן מפלת אהרון, והוא התעלות שם השם בדרך אל ירושלים. עכשיו ניגש בעצם אל הפרק עצמו, פרק ד'. הנושא הראשון שנברר פה עושה די פשוט, המצב הרוחני של העם. יש פה עכשיו מלחמה, עם ישראל מפסיד פעמיים. המצב הרוחני של הדור הוא באופן ייחודי לא טוב. מה אני אתכוון באופן ייחודי? בימי אלי, האם יש לנו ידיעות על עם ישראל, האם באופן כללי זה דור של צדקות או דור של בעיות מוסריות ורוחניות? אז בתחילת פרק ז', אחרי בעצם המפלה וחזרת ארון השם, פרק ז' פסוק ב' כתוב: ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו ימים, ויהיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי השם. כלומר, מאז חזרת אהרון, עם ישראל עבד את השם 20 שנה. ואז שמואל אומר: ויאמר שמואל אל כל בית ישראל אמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל השם, הסירו את אלוהי הנכר מתוככם, והשטרות ואחרים לבבכם. פסוק ד', ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת ההשטרות, ועבדו את השם לבדו. אז בעצם מפורש פה ששמואל מסיר עבודה זרה מקרב ישראל, שזה בעיה קשה. אתה רואה שמדובר פה בדור שהחטא מצוי בו. עכשיו, זה ייחודי, כי יכולת לומר, בסדר, לאורך כל דור השופטים מופיע החטא הזה. אבל פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה. בתחילת ספר שופטים כתוב שכאשר קם שופט, עם ישראל היה עובד את השם. ופה מדובר על 40 שנה של ימי אלי. כלומר, אותה תקופה שאנחנו פוגשים את חטאי בני אלי, וסופרים מפלת אהרון, היא תקופה של שופט, היא לא תקופה של בן שופטים. וזה, אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא יודע, זה מין די... ככה אני חושב שרואים פה בפשט הפסוקים. עכשיו, בואו נראה את המקורות על ימי אלי. זה יוסיף לנו, למרות שגם זה לא מובהק. תראו אצלכם, יש פה רלב"ג ורד"ק. אז הוא אומר, רלב"ג שופטים פרק י"ז, אין מלך בישראל, זה בסוף ספר שופטים. וסיפר זה, כי אולי היה זה, כלומר, למה חשוב לנביא בספר שופטים להגיד אין מלך בישראל? כי אולי היה זה סיבה, זה שאין מלך, לעשות את הפסל. ולזה ראוי שנאמר שזה היה אחר המלך שהיה מונע אותה מזה, אם הוא חי, והוא יהושע, לפי מה שעכשיו. קודם כל אומר, זה אחרי ימי יהושע, שעזר את ישראל הזה כדי לבאר עבודה זרה, כי גם אלי שהיה נכבד מכל שלפניו מהשופטים, לא ביערו בימיו הבעלים והשטרות, עד שבא שמואל וביערם. כמו שמספר בספר שמואל, ולזה ערך עליו פסל מיכה עד מות אלי, כמו שהיה אחר זה. אז הוא אומר, בימי אלי, לא ביערו הבעלים והשטרות, ו... בגלל מה שכתוב פה בימים האלה מלך ישראל, בגלל זה פסל מיכה נשאר עד ימי אלי. עכשיו, פסל מיכה זה בימי כל השופטים היה, זה לא חריג ימי אלי בהקשר הזה. עד ימי אלי, כל ימי השופטים בעצם לובו בפסל מיכה. אבל הדבר הראשון שאומר הרלב"ג, אני חושב שגם אפשר לדקדק את זה בלשונו, שגם אלי שהיה נכבד מכל השופטים השופטים, לא ביערו בימיו הבעלים והשטרות. זה משהו שנכון רק על אלי או על כל השופטים. על אלי אתה ממש רואה פסוקים אצל שמואל שהבעלים והשטרות. אצל כל השופטים, זה משהו שמפורש בפרק ב' ועם ישראל עובד את השם. כל פעם כשהשופט מת, כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. הנושא שלו זה פסח, בדיוק. זה אומר, הפסח נכנס ספציפית היה אצל כולם. אבל אני חושב שבעצם, אני חושב שככה גם דיוק לשונו, אבל גם ככה עולה מפשט הפסוקים, שיש פה איזושהי הדרדרות, שזה בעצם שופט שבימיו יש עבודה זרה. בוא נראה את הרד"ק, מקביל קצת, שופטים י"ח, ושמואל, אף על פי שהיה שופט, לא מיכה בפסל ההוא, כי כל ימי אלי לא היה מתפרסם כל כך בשררה, לכבוד אלי. ואלי גם כן התרפא בזה, כמו שהתרפא במוסר בניו. וכשמת אלי וגלה אהרון וגלו מישראל רבים, ונפלו בחרב רבי, הוא בטל אותו פסל. אז גם הוא עוסק בעניין שמתי בטל פסל מיכה, והוא מצרף את זה, הוא כאילו מתקשה, למה אלי לא ביר את הפסל? רגע, למה אתה לא שואל על יפתח, על שמשון, על... אז לא יודע, אתה יכול להגיד בגלל שלי היה יותר צדיק, אבל הוא איזשהו צרוף הוא עושה פה, הוא אומר הרד"ק, כמו שהוא לא מיכה בידי בניו, ככה גם הייתה בעיה של פסל. אז בסופו של דבר אני אומר, כשאנחנו נגשים לפרק ד', אז המצב הרוחני שעומד לפנינו הוא עם בעלים והשטרות. עכשיו צריך לזכור שאנחנו עדיין בעצם נמצאים בשעבוד פלישתי מתמשך שהתחיל מתי. ממתי התחיל השעבוד הפלישתי שבעצם אנחנו ממשיכים אותו ויגיע עד ימי שאול ובסופו של דבר ייכנס גם לימי דוד. זוכרים מתי? יפה, לפני ימי יפתח, בשופטים פרק י', שם הייתה החמרה מאוד מאוד קשה של העבודה זרה. עם ישראל עבד עבודה זרה אפילו לא בשיתוף, ואז כתוב שהשם עשה אותם בימי פלישתים ובידי בני עמון. אז בעצם אני חושב שהעבודה זרה הזאת היא עומדת ברקע עד עכשיו, כלומר הרמה החמורה של העבודה זרה, כשעם ישראל שוב עובד אותה, אנחנו בעצם נמצאים בשלב הקשה של דור השופטים. יבוא שמואל ויבייר. כלומר, אם אתה מסתכל כאילו מין על גרף, על מצב העבודה זרה, תחילת ספר שופטים עוד היה עבודה זרה בשיתוף. החל אם יפתח, אפילו לא זה. למרות, שאני לא יודע, כששמואל מחזיר את העם, מה שקראנו פרק ז', אז כן כתוב, ועבדו את השם לבדו. זה הנוסח. אפשר קצת
ללמד זכות.
כן, קדימה, תלמד זכות.
למרות שהשופטים ש... המנהיגים
הוא בית הבעלים. איזה מנהיגים?
אנשים הרציניים, חשובים. כמה שופט,
הוא תיאר את זה מבחינת העבודה הציבורית, אבל היה כל מיני אנשים שהיו כמו המון, כאילו, שאני קשה להם להבדיל כך, שהם המשיכו עם העבודה זרה
בצנעתי. לא בצנעה,
אבל גם ברמה עממית. אז אתה לא מלמד זכות, אתה מלמד חובה. אתה אומר שלא רק אצל אלי, גם אצל שאר השופטים הייתה עבודה זרה.
ומה שהיה לפני שבא שמואל, שהעמון כאילו הנהגה היה להם עבודת השם, אבל היה בתוכם.
טוב, אתה אזכיר לך, כי יש איזה רד"ק שממש מקביל למה שאתה אומר, אני חושב שהוא מגדיר את המצב קצת אחרת. רד"ק מאוד מעניין על עבודה זרה בעם ישראל, איך להבין את זה. הוא כאילו... אני
אזכיר את הפסוק הזה ממש אחד לאחד, הפסוק ביעקב.
נכון, נכון.
כאילו, מורשה. אין עבודה זרה, אבל
מתחבא
שם, אפשר
לראות, שם יש מפרסים שאמרו שדובר על הטרפים, לא? בסדר. טוב, אז עוד נקודת מבוא, נקודה ראשונית. בסדר. עם ישראל נלחם בפלישתים. בואו נקרא תחילת פרק ד'. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה. אני יוצא רגע פה. מה שקראנו עכשיו, לפני שאנחנו יודעים את ההמשך, הוא התפתחות משמעותית וקריטית בתולדות ישראל. ושימו לב כבר כמה בשבועיים האחרונים אנחנו עומדים על זה, שיש פה, לא יודע, איזה מין... נקודת מפנה בהרבה תחומים כאחד, בפרק הזה שבין אלי לשמואל. נבואה, דיברנו על, 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 על השרת שכינה, דיברנו על עוד דברים, ועכשיו זה גם במלחמה. מה הנקודת מפנה? עד עכשיו, מאז הכניסה לארץ, מאז ימי יהושע, לא הייתה מלחמה כלל לאומית של ישראל. מסכימים? כל ימי השופטים, התבנית היא יש איזושהי מצוקה, בא שופט, לרוב זה יהיה שופט מהשבטים שהם במצוקה, והם מתקבצים שזה שבטים ספונטנית, אבל זה אף פעם לא מקורא ישראל. המלחמה, אני חושב שהיא הכי נרחבת, זה בעצם מלחמת דבורה וברק, וגם שם, בשירת דבורה יש תוכחה על זה שלא לא כל השבטים באו. אנחנו בעצם המלחמה הראשונה הלאומית מאז ימי יהושע, מאז ימי משה ויהושע. אז תארתי רק מי שמישהו יגיד את זה, אני לא מסכים. פילגש בגבעה זה בהחלט היה מלחמה, אבל לא מול האויבים. כלומר, זה היה בין דור פרינימי ועם ישראל. הוא היה השלב חדש שכל עם ישראל מתאסף, אבל בסדר, תסכים איתי שכשאתה מדבר על מלחמות מול האויבים, זה משהו אחר לגמרי. נכון, אתה צודק, היה מלחמה של עם ישראל בשבט בנימין. לכן, ניצחון או הפסד במלחמה הזאת, הוא הכי קריטי שיש. כאילו עד עכשיו זה היה מלחמות קטנות. במלחמה הזאת, זה, כאילו אנחנו מתחילים להבין למה עם ישראל היה כל כך בבהלה, כל כך, כאילו לא הגיוני שאנחנו נפסיד, מביאים את ארון השם. החידוש הזה של הכלליות, של כל עם ישראל נלחם, טוב, צריך להבין, זה מין איזה משהו אבולוציוני מאוד מיוחד, כלומר, עם ישראל הגיע למצב כזה, עד עכשיו זה לא קרה, זה לא שפה עכשיו בא שמואל והפך את ה... דיברנו על זה בהקדמות לספר, שבתחיית ספר שמואל יש כמה וכמה רכיבים של פתאום עם ישראל הוא מכלול אחד. מה קרה? מה הנקודה ששינתה את זה? לא יודע, לפעמים יש בשלות כזאת. אז אמרנו אולי זה אלקנה ואלי, זה צירוף של אלקנה, אלי ושמואל, עם הבשלות של העם. שפה, אבל פה זה כאילו, זה בניגוד בעצם לשמואל ואלי לא מצטרף, כל עם ישראל מתכווץ. זה מאוד מיוחד. זה דומה לזה שכל עם ישראל תמד... מוצאים אותו, את הביטוי כל ישראל עם, עם בני אלי, ויש פה תחיית ספר שמואל, זה מין אחדות, ופה זה אחדות למלחמה. כל עם ישראל נלחם. אז אנחנו מתחילים להבין את, את המשמעות מה זה כשעם ישראל נופל, כשעם ישראל נס ומפסיד, על איזה סדר גודל. מדובר על מלחמה שמתחילה עולם חדש, מלחמת כל ישראל אחרי ימי יהושע. בהתאם לזה, יש פה, לפעמים כשמבינים את, את הדגש הכללי, את ההקשר, אז קצת מבינים יותר גם את המושגים ומה שכתוב פה. שימו לב לפסוקים, איך הפסוק מתנסח. בפסוק ב' ויערכו פלישתים לקראת ישראל ויערכו. אחר כך ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש. יש את זה עוד נראה לי. אותו דבר בפסוק י' ב' והיה רוצה שבימין מהמערכה. המושג הזה של מערכה לקראת מערכה, זה מושג של צבא מסודר. עד אז זה לא היה בדיוק מערכה, יהוד בן גרה, זה לא היה מערכה, יהוד בן גרה עושה מעשה, זה הורג את מלך האויב, חוזה הקורא, יאללה בואו בואו מתקבצים. פה יש גיוס מסודר, מערכה. סיירות, גדודים, כל מה ש... מה? עכשיו, זה גם משהו... זה אני אגיע עוד מעט. אני לא יודע אם זה קשור ישיר, כאילו, זה לא צבא. אבל בעצם, שוב פעם, אתה חוזר פה לימי יהושע, שהיה עם ישראל הונהג כצבא, אבל אז זה קצת לא היה חוכמה, כלומר, במרכאות. אז עם ישראל עוד לא היה ישוב. פה זה הפעם הראשונה שעם ישראל, מתוך איש תחת גפנו תחת עינתו, מתגייס כאחד למערכה. עד פה, המושג מערכה בתור מלחמה לא, לא הופיע בתנך. זה מורה כמובן על התארגנות, על סדר, על מערכתיות של הצבא. כלומר, לא יודע אם לא הופיע בתנך, אבל אני לא זוכר עכשיו, לא בדקתי את זה עכשיו, אבל לפחות ביחס לצבא של עם ישראל זה לא הופיע. ופה אני רוצה לשאול משהו. מה? זה שם שחוזר פה אחר כך. כן, דוד וגוליית גם, בטח. אוקיי, נכון. עוד שם זה טוב. ופה אני רוצה, בהקשר הזה, לשאול שאלה. אז אנחנו פוגשים מלחמה כזאת מול פלישתים. פלישתים, אמרנו, אנחנו בשיעבוד מתמשך על ידם. גם שמשון שהוא היה שופט, זה היה בעצם לא הכרעתם, בכלל לא. זה היה, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. כלומר, היה פה איזשהו פחד, איזושהי מכה ראשונית, אבל בעצם השיעבוד הפלישתי נמשך. איך אני יודע שהשיעבוד הפלישתי ממש נמשך? זה כתוב אצלנו. בפסוק ט', התחזקו ויהיו על האנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. כלומר, עד עכשיו העברים עובדים לכם, תיזהרו שהגלגל לא יתהפך. מה קרה שעם ישראל פתאום מתאסף להילחם בפלישתים? כלומר, ומה הם בתחום? אתה יכול להגיד, זה הרצאת השם לקיים את דבר שמואל. זה בעצם הפסוק הראשון, ויהי דבר שמואל לכל ישראל. אבל מאיפה האומץ של כל עם ישראל לקום ולהילחם מתוך השיעבוד הארוך שבו הם נמצאים? חשבתי שאפשר להצביע על שלושה עניינים רוחניים שבהם עם ישראל נאחז כשהוא יוצא למלחמה. דבר ראשון, צריך לזכור, אנחנו עם נבואה, מאז הורי שמשון, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מאז שמשון אנחנו מצפים למצב הזה שבו תוכרע, שבו יוכרעו פלישתים. שתיים, עצם מה שדיברנו עכשיו, זה שעם ישראל הראשונה יודע, מבין, מתאסף להילחם כאחד, זה עצמו אולי הביטחון של, הנה, הגיע הזמן. אני אומר הצעות. דבר שלישי, נגידו מילה אחת, אבן העזר. איפה הקרב פה מתרחש? והכנו על האבן העזר. מה השם של המקום הזה? על שם הניצחון, שיהיה עוד מעט על ידי שמואל בפרק זין, על הפלישתים. כבר בפרק זין באמת יש המשך של נבואת השם להורי שמשון. פרק זין פסוק ג' ויכינו לבבכם אל השם ויבדו לבדו ויצל אתכם מיד הפלישתים. אגב, גם ויצל אתכם מיד הפלישתים הוא מראה עד כמה יש פה בעצם שיעבוד נמשך, שם ישראל מחכה להצלה ממנו. הם נלחמים, השם מכה את פלישתים. פסוק י' ב' בפרק ז' כתוב, ויקח שמואל אבן אחת ויעשה מן המצפה ובן השן, ויקרא את שמה אבן העזר. ויאמר עדיין העזרנו השם. כלומר, אבן העזר זה על שם הניצחון בפלישתים. כשאתה קורא בפרק ד' ואתה יודע את פרק ז', כשאתה קורא בפרק ד' שהמלחמה הייתה באבן העזר, אתה בטוח שיהיה פה ניצחון. ואני חושב ש... לא סתם הנביא כאילו מקדים את, הרי בעצם בשלב הזה עוד לא קראו לזה אבן העזר. תראו פה, זה הרד"ק ממש אומר את זה חריף פה במקורות, במקור השלישי, יש לך יוסף? מקור השלישי פה אומר הרד"ק, על אבן העזר, כמו הארון הברית. והכותב אמר זה, כי כשהייתה זאת המלחמה, אבן נגף הייתה ולא אבן העזר. זה כמו סגנון של, לא יודע, של השוטים. ועדיין לא נקרא אבן העזר, כי על ידי המלחמה האחרת שעשה שמואל עם פלישתים מן המצפה ובן השם שקרא אותו שמואל אבן העזר, שעזרה מהיה להתברך. כלומר, אני חושב, בעצם אם אני טיפה כאילו, איך צעד נוסף, הרד"ק אומר, יש פה סימן, שמה? שעם ישראל הייתה איזו תחושה שעומדים לנצח את פלישתים, אני כאילו מציע. עם ישראל נלחם לאבן העזר, כלומר, יש לו איזושהי הרגשה שעומדים לנצח את פלישתים, והם צודקים, במקום הזה עוד מעט ננצח את פלישתים. רק שהם הקדימו את זמנם, כמו הרבה פעמים בתנ"ך, שחטאים כרוכים בזה, באיזה מין הרגשה שהגיע הזמן, והנה התקבצנו, ויש לנו את נבואת שמשון בראש. ואנחנו כל עם ישראל ביחד, והם מתקבצים אל אבן העזר. לא, עוד לא, אתם עוד לא עושים את זה נכון. עוד 7 חודשים וקצת, כשהארון יחזור עם כל הקידוש השם שהיה, והחזרה בתשובה אצל שמואל, אז יופיע ממש גם ניסים גלויים, וגם ניסים, וגם מלחמה חדשה של עם ישראל, ואז הפלישתים יובסו. נכון. זה בדיוק מה שרציתי לומר. אני חושב שמה שאמרתי עכשיו, שההשלכה מפרק ז' לפרק ד', היא בעצם גם נדרשת הפוך. כלומר, בפרק ז' אתה שואל את עצמך, עד הנה עזרנו השם, זה טוב או לא טוב? כשאתה יודע את ההמשך שעוד מעט הפלישתים ימשיכו להרי על ישראל, הרי באמת עד הנה עזרנו השם זה זמין, הייתי אומר, כמו איזה סטטוס קוו. הנה, פה נעצרה המלחמה, עד פה השם עזר לנו. באמת אחר כך, בימי שמואל, כתוב שם בפרק ז', שבימי שמואל הייתה רגיעה קבועה מהפלישתים. זה שם פסוק י' ג', מיד אחרי אבן העזר, כתוב, ויאמר עד הנה עזרנו השם, פסוק י' ג', ויקנו הפלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהי יד השם בפלישתים, כל ימי שמואל. עד הנה עזרנו השם, זה ממש, בסמיכות לזה הנביא אומר, הגענו לרגיעה. אבל אחר כך ימי שאול, זה יהפוך להיות קטסטרופה. אז אני חושב שזה גם נדרש הפוך. שלמה עד אבן העזר ולא יותר? בגלל מה שהיה פרק ד'. כאילו כשהגיעו למקום של ששם היה החטא, תש כוחם. שם זה כבר לא היה אפשר להמשיך.
כאילו מה שהם ניסו להרוויח, הם לא קיבלו
בין. בין לבין. כי יש קנייה של... מה זאת אומרת? המלחמה הראשונה הם לא קיבלו כלום. אחרי...
לא,
אם
היה
שטח
כינוס של המלחמה, הם קיבלו בגבול לבין העצמאות.
אם אתה שם לב, אני רומד את זה שעד הנה עזרנו לשם, אני לא בטוח שזה היה במקום ששם הם הפסיקו. אלא עד הנה זה יכול להיות כמו עד הנה עזרנו רחמך, עד הנה עד השלב הזה עזרנו השם. אז אני לא יודע, כאילו תמיד מתייחס לגיאוגרפיה, איך זה בדיוק היה, אני מבין את השאלה שלך, שאתה אומר, עד הנה עזרנו השם, רגע, הייתם שם מקודם. אבל גם אני אגיד לך את ההבדל, ההבדל הוא מאוד פשוט. אבן העזר, אם אני כן נכנס כבר לפשט בגיאוגרפיה, כלומר, אבן העזר זה פשוט היה בגבול בין ישראל לפלישתים. המלחמה הראשונה ישראל יזמו אותה, לכן הם התקבצו באבן העזר. בסדר? על הגבול. מלחמה השנייה, שרי פלישתים עולים על ישראל. ככה כתוב בזין זין. ועלו שרי פלישתים לישראל, אז כאילו הם עולים אליהם, והם עודפים אותם עד שם, ועד חזר נקודת הגבול, זה עצמו ניצחון, מה שחשוב. עצרו שם, אין כיבוש חדש. אבל יש רגיעה הרבה זמן. שנייה. טוב, אז בעצם מה שמענו במילים פשוטות, מדובר במלחמה הראשונה, כלל לאומית, באויבים, מאז ימי יהושע. מה קורה שעם ישראל מתקבץ אליה, בוטח בכוחו אל מול הפלישתים שמושלים בו הרבה זמן? תשובה, אמרנו שלוש מדרגות, הנבואה לשמשון, לאורי שמשון. שתיים, עצם האחדות הכלל הישראלית שהתחדשה והעוז להילחם. שלוש, הרגשה, התחושה של אבן העזר, השם יעזור לנו. אבל אז, מה שקורה זה שעם ישראל מפסיד, וזהו, וזה חלק מהנקודת מפנה, וזהו ההפסד הראשון מעולם של עם ישראל. חוץ מהאי. חוץ מהאי, וחוץ מהמעפילים. אז למה אני אומר הראשון? המעפילים זה מראש הידוע, פשוט אתם, זה סתם, השם אמר מראש אתם תפסידו, זה אני, לכן אני לא מונה את זה. אבל האי, ניצחנו. קרב אחד בתוך המערכה, הפסדנו. מה זה הפסדנו? 36 איש מתו, בקנה מידה של עם. 36 זה, גיבון זה נספר, זה נחשב בלי. בסדר, עוד נשו. אבל היה קרב אחד, הפסדנו, התאוששות, חזרה בתשובה, הכרענו אותם. פה קרב ראשון הפסדנו 4,000, קרב שני 30,000. איך הייתה כדבר הזה? אי אפשר להבין דבר כזה. עם ישראל יכול להפסיד? עד אז, התפיסה הברורה מאליה, מאז מתי? מאז קריאת ים סוף, שמעו ממרגז ומחיל לך זאת בשלשת, עד אז יש מגמה ברורה, אין כדבר שעם ישראל מפסיד. מה שאמרתי עכשיו, אני חושב שזה מסביר מאוד פסוק שהוא קצת קשה סתם ככה להבין אותו אצלנו בפרק ד'. פרק ד' פסוק ז', ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה, ואמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקם המדבר. מה עכשיו הם מחזירים אותנו יציאת מצרים? שיגידו, אוי לנו, אלה הם ש... לא יודע, אלוהי שמשון, אלוהי יפתח, אלוהי דבורה וברה. אני חושב שבעצם אומרים, רגע, מאז יציאת מצרים ועד עכשיו, האלוהים הזה עם ישראל, אין כזה דבר, אין כזה דבר לנצח אותו. עוד מעט נראה, אז מאיפה כן היה להם העוז בכל זאת לעמוד כנגד, אבל דיברנו שלב ראשון, המלחמה הראשונה, הכללית, שלב שני, כללי או לא כללי, ההפסד הראשון. ההפסד הראשון במערכה, לא בקרב. שוב פעם, ההפסד השני אם אתה סופר גם את המעפילים, אבל אני חושב שבהקשר הזה אין מה לספור את זה, כי שוב, זה היה אדום מראש. השם מנצח את עם ישראל מאז, השם מנצח בעבור ישראל מאז יציאת מצרים, את כל הקרבות. כי השם אומר מראש, אל תלחמו כי אתם תפסידו, כי אין השם מכיר בכם, אז טוב, זה ברור. עכשיו אנחנו מבינים איזה איום קיומי, איזה זעזוע בלתי נתפס היה לעם ישראל בהפסד הראשון, שמתו 4,000 איש, ואיזה הכרח הם חשו להביא את הארון. לא יכול להיות שנשאיר את זה, חייבים להביא למצב כמו איי. כאילו זה, הפסד ראשון, בסדר, יכול עוד איכשהו, לא יכול להיות שיהיה הפסד שני. צריך עכשיו לעשות הכל כדי שננצח. כי המשך לזה, ממש אותו עניין שבעצם אנחנו פותחים אותו. ראינו שהפלישתים ממש מפחדים, כי אומרים אין כזה דבר, מאז יציאת מצרים מול אלוהי ישראל אין סיכוי. אבל אז התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים. פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, ויתם לאנשים ונלחמתם. הביטוי התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים הוא קריטי, הוא שבר עצום. כי ממש במקביל לזה שעד עכשיו לא היה הפסד של ישראל במערכה, ממש במקביל לזה עד עכשיו הייתה מגמה מאז קריאת ים סוף של פחד מוחלט של הגויים מישראל. ספר יהושע, דיברנו על זה, ועוד רגע נקרא כמה מקורות שהבאנו שם, על איזה סוגיה משמעותית ומרכזית זאת הפחד של האויבים מישראל. בעצם הפחד הוא הסימן או הגורם או הכל ביחד, שזה של האויבים אין עמידה מולנו. זה לא עניין של בוא נראה עכשיו כמה טנקים יהיה או כמה, זה פשוט מראש. שמרו מרגזון חילך ופלשת, אז נבלו אלפי אדום, אליהם הוא וחזה מורד, ולפני מלחמות כנען, ידוע, האויבים תחתנו. אותו דבר, בספר דברים, לא התייצב איש בפניך עד ישמידך אותם. זה לא רק אתה תכריע אותם, הם לא התייצבו מולך. אותו דבר, את אימתי השלח לפניך. אותו דבר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממך. סוגיה מאוד 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 מרכזית בתורה, המשך בספר יהושע, עם רחב ואחרי קריאת הירדן, אחרי בקיאת הירדן, שלב הגויים נמס. פה, בהתחלה נראה אותה מגמה. פלישתים יראים מאוד, אוי לנו מי יצילנו, אבל ההתחזקו ויהיו לאנשים זה בלתי נתפס. כאילו אתה ממש רואה בעיניים שהתעמעמה מדרגת וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. יראת האויבים תלויה בצדקת ישראל, כשיש, לא יודע, הצטברות יותר מדי של חטאים, כשעם ישראל עושה את החטא הנורא של לקחת את הארון, יש פה איזשהו, שוב פעם, נקודת מפנה כלל היסטורית, אחרי מאות שנים, פתאום הגויים לא מפחדים.
זה כל
השפעים? או, אתה כל פעם ממש, במשפט הבא אתה מבין אותי. בהקשר הזה אני רוצה להעיר משהו. אני אומר, ההפסד הראשון של עם ישראל, מה אתה עכשיו, אתה יכול לשאול מה אתה רוצה? עגלון מלך מואב עלה על ישראל, המדיינים עלו על ישראל. בקיצור, כל השעבודים בספר שופטים, לא. השעבודים בספר שופטים הם בדיוק, דיברנו על זה כבר כמה פעמים בהקשר לספר שופטים, הם בדיוק, בסופו של דבר מתגלה בהם העוצמה של עם ישראל. כשזה הגיע לידי קרב, עם ישראל ניצח באופן קבוע. כבר בהקשר הזה השופטים יש התקדמות עצומה, שעם ישראל, דיברנו על זה, 5 סוגי אויבים, הכריע אותם אחד אחרי השני, בסופו של דבר, ספר שופטים מסתיים בזה, שאין מישהו שיכול לנצח את עם ישראל. יש הצקות, ואנחנו יכולים, אנחנו מכירים גם בימינו את זה, שלפעמים מתוך, אני עכשיו טוען, מתוך חולשה, לבוא, לעלות, לשדול, לנסות... בסדר, אבל כל פעם שזה מתפתח בסוף ידי קרב, שזה ההתמודדות העיקרית בין עמים, עם ישראל ניצח סופי. אחד אחרי השם. אז נכון, אני אומר, ודאי החולשה בדור השופטים, של שעבודים חלק, של הצקות, של שוד, של... בסדר, זה רמח, מה?
זה שלטונים מסים, זה
לא רק כל הטרור. ועדיין, ועדיין. מנצלים חולשה, אין שופט בעם ישראל, ומצליחים... אבל בסופו של דבר, כשעומד מישהו, כשבוא נגיד שאנחנו רוצים להתענן, אין, זה לא, אין מצב אפילו שמנצחים אותנו בקרב, תחשוב, זה משהו... אז זה מצב היינו, אז אומר, בהקשר הזה גם הפחד. בסופו של דבר, נכון, היה איזה מין ניסיונות, היה, זה לא היה כאילו מוחלט בדור השופטים, היה בהחלט ניסיונות והצלחות לשבל את ישראל וזה. כשהגיע ידי קרבות, אין. ממשיך המצב של פחד האויבים מישראל, לא הופג. ופה אתה מוצא, כאילו אם אתה שואל, איפה פעם ראשונה שנמצא, כאילו בפירוש, האויבים מעיזים לקום ו... ללחום בישראל כנגד הפחד הכי גדול שלהם, הנה אהרון השם עומד מולם, פלישתים. בואו נקרא היום המקורות על המשמעות הזאת של הפחד, ומעילה אנחנו נביא את גודל השבר של כשהוא מופג. אתם רואים כותרת אומץ הפלישתים מול אהרון השם, הרלב"ג. זה היה ליהושע. כי זה מורך הלב, הוא הודעה מהשם ידברה. סליחה. הוא הודעה מה, התבהר ממנה שזה מסודר להיות כן. כמו שבהרנו בשני בספר מלחמות השם ובהוראינו בספר איוב. כלומר, קודם כל אומר, פחד בלב האויבים, זה אומר מה הסדר שעכשיו מסודר להיות שהם יפסידו. כמו איזה סימן, אות משמיים. וזה מה שעכשיו הוא אומר, ולזה תמצא בהרבה אנשים שסביב העת אשר יובלו עברות להם, שישיגם פחד מה? או פחד מהשם. אז קודם כל הרלב"ג אומר, פחד זה סימן מה עומד להיות עכשיו הסדר. ואותו דבר, כשהפלישתים מפחדים, חיל אחד ושפיל פלשת, סימן שאין להם עמידה. כשהם פתאום, אתה לא מאמין שאתה קורא את הפסוקים האלה, אומרים, תחזקו ויהיו לאנשים, איפה השם השם נקרא עליך? מקור הבא, מדרש אגדה במדבר. אתה מוצא כל הימים שהיו ישראל שומעים על הקדוש ברוך הוא, היו אומות מתארים מהם. נכתיב שמעו מרגזון, נכתיב, אז נבלו אלפי אדום. וכן רחב הזונה אומרת ונשמע ואימס לבבנו, אנשי גבעון אמרו, שמענו כי אשר הוביש וכו'. וכל כך למה שהיה הקדוש ברוך הוא עם ההם. אז אתה מגיע, אז קראנו עכשיו שני מקורות, אז דיברנו על, בהרחבה יותר בספר יהושע על הפחד, לענייננו זה מספיק. אז אתה מגיע לנקודה שאתה אומר, שאתה רואה, הפלישתים מאבדים את הפחד. למה? איך באמת? כלומר, בסדר, אז... אפשר כמובן לחזור אל כל מה שאנחנו כל הזמן סובבים סביבו, חטאי דור השופטים כולם מצטברים אל תוך המלחמה הזאת. האלשך מבאר באופן ממש יפה איך הגיע המצב שהפלישתים לא פחדו. הרי פסוק אחרי פסוק מתהפך הנפש שלהם, בלי כי זה נימוק. כאילו אתם מוכרחים להיות חזק, מה הולך? אז הוא מסביר, יש פה נימוק. בוא נקרא, זה לא כל כך קצר, אבל לא מאוד ארוך. ועל דרך הפשטי אומר, בסדר אתם איתי? כי הנה ידענו מרזל, כי שרו של מצרים, מצרים שמו. כמו דעת אמר, וישו ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. נוסעים לא נאמר, אלא נוסע הוא שרו של מצרים. טטטם, אז עכשיו, והנה, שורה רביעית, והנה, כאשר היו בקצה המדבר על שפת הים, עשה השם שפטים בשר הוא והם איתו. שנאמר, והיה ישראל את היד גלולה, שעשה השם מצרים, הוא השר שיקעו 50 עמוקות. קיצור, אז פסקה הראשונה הוא אומר, יש לפני האומה, יש את השר שלה, השם מכה את השר שלה, זה בעצם כבר הכרעת המלחמה. ונבוא אל העניין. אמרו, אוי לנו מי יצילנו. כלומר, אם ישימו לעומתו את דגון אלוהיהם, או את השר שלהם, הלא אלה אלה הם האלוקים האדירים, מכים את מצרים. הם אומרים, איך הלשון פה הפסוק? מי יצילנו מיד האלוקים האדירים? מה זה מי יצילנו? זה לא איזה מטאפורה, סתם לשון כזה יפה. מי יצילנו אומרים תמיד, מי שנלחם, אתם יודעים, זה אל מול אל. אין לנו אל שהוא בחוזק של אלוקי ישראל. הוא שרו של מצרים בכל מכה, שהוא בכל חזקת היד הגדולה שהזכרנו, שהיה זה בקצה המדבר, וזהו בכל מכה במדבר. על כן, אם נבקש מי שיצילנו זולת עצמנו, כמו אלוה או שר או מזל, הלא אלוקים האדירים יעשה בהם שפטים. כלומר, אומרים, שלב ראשון שפסוק אצלנו זין, אומרים, אין לנו שום מישהו שיכול ללחם על אלוקי ישראל. על כן, וזה עכשיו הדבר המפתיע פה, טוב הוא לבלתי ביטוח, לא בדגון ולא במזל או שר. עזבו אלוקים, בואו נעשה מלחמה, אנשים מול אנשים, בלי אלוקים, בואו נמשיך נראה איך הוא אומר את זה. כי אם יתחזקו בעצמכם ויהיו לאנשים פלישתים, ולא תבקשים הוא יציינו זולתו. כי בראות אלוקים האדירים, מי? הקדוש ברוך הוא. כי לא נבקש לעומתו את אלוה עשה ומזל, גם הוא ירפא ממנו. כי נהיה כמודין בגדולתו, ויניח הדבר אל כוח אנשים בטבע. ואז ולחמו פלישתים ולא שמו גם אתם אלוקיהם, ועונות ישראל מצאו מנהג ישראל. אז הוא אומר משהו מאוד מפליא. כלומר, אתה מסביר למה אני חושב שיש פה נקודה מאוד מרכזית. הוא אומר, זה כאילו נשמע מוזר. אנחנו תמיד בוטחים באלוקים שלנו, אי אפשר לבטוח עליו, אז נעזור אותו ואז ננצח. לא אומר, אבל... ישראל עכשיו פגעו בכבוד השם. הוא לא אומר. לא, אבל אני, גם, אגב, גם לפני ואחרי הוא עומד על זה, אבל הוא אומר, ואבונות ישראל מצאו מנגיף ישראל. אני עכשיו דן, איזה אבונות ישראל מצאו אותם? תשובה. עצם זה שהם הוציאו את הארון, בהתחלה הפלישתים מתים מפחד. כי זה השם מול דגון. אבל אחר כך, נגיד, מה זלחה זה, או לא יודע איך תסביר את זה, מתחדש בהם העוז, ועכשיו אני כאילו... ינסח קצת אחרת ממה שהאלשך מלמד אותנו. בעצם הם כאילו מזהים שעם ישראל עכשיו עמעם את השכינה מתוכו. מדרגת ושכנתי בתוכם היא כשהארון במשכן. כשעם ישראל בעצם מוציא את השכינה מתוכו, מה זה מוציא? איתם, תמיד, בכל מהמודתם, אבל עושה כנגד רצון השם בהשראת השכינה, אז פתאום הפלישתים, יש להם עכשיו חשבונות כאלה, רגע, בואו נעשה אנשים מול אנשים. ומה שמדהים, שבאותו רגע, מגמת הפחד מתהפכת. כלומר, עד עכשיו אמרנו, מגמת הפחד מוסרת מהאויבים. ואל מי עוברת? אל ישראל. איפה רואים את זה? תסתכלו במלחמה, פסוק י'. מיד אחרי פסוק ת' שהודיע לנו את האומץ של הפלישתים, פסוק י', והלחמו פלישתים, וינגף ישראל והנסו איש לאו עליו. אומר רב ברבנאל, תראו מקור הבא אצלכם. ברבנאל מאוד יסודי. ואני אחשוב שהוא כמו ויתוש משכן שילו, עניין עזיבה. סיפר הכתוב שאחו בני ישראל מלחמה עם הפלישתים, ויעזבו בני ישראל את המלחמה לפי שנעשו ממנה. וכאשר נטשו את המלחמה ועזבו, מיד וינגף ישראל ליד פלישתים. אז הוא מסביר, הבנתם מה הפלישתים? הוא מסביר, רגע, מה רוצה להסביר? ויתוש. רגע, ברח עכשיו על איזה מילה הוא אומר את זה. נראה לי שהוא אומר את זה בסוף. טוב, אני לא מוצא עכשיו איזה מילה אומר את זה, אבל מה שבעצם, זה מה שבעצם כתוב במלחמה עצמה, הוא אומר, עם ישראל בכלל לא נלחם. זה לא שהיה פה הפסד, הייתה פה בריחה. זה בלתי נתפס. הפחד שהיה עד עכשיו נחלת כל הגויים מאז קריעת ים סוף, עכשיו כשהוציאו את ארון השם, כאילו התעמעם כי שם השם נקרא עליך, כי עם ישראל פגע בהשראת השכינה, כל מה שדיברנו פעם שעברה, ואז הפחד מוחלף. הפחד עכשיו אצל עם ישראל. תחילת נפילה ניסה. אתם מכירים פה עוד תופעה של פחד בפרק? הצבענו על פחד אחד שעם ישראל נס, בכלל לא מעיז להילחם. יש פה עוד תופעה של פחד בפרק? מה? אופה, יפה. פסוק. איזה פסוק? י"ג. ויבוא, והנה עלי יושב על הכיסא. יד דרך מצפה. כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. זה אומר הכל. והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. עלי עומד מאחורה, בדרך כלל בקרב. מה התחושה של מנהיגי ישראל? ודאות מוחלטת בניצחון. במיוחד, כמו שאמרנו עד עכשיו, עם ישראל ניצח בכל המלחמות. ואלי חרד אהרון השם, מה זאת אומרת? יכול להיות שלאהרון השם יקרה משהו בלי שעם ישראל יפסיד? ברור שאהרון השם זה הדבר האחרון שיפול. וזה אתה לא מאמין. איך יכול להיות? זה משתי סיבות. זה פשוט לא מובן איך יכול להיות שאלי פחד. כלומר, איך יכול להיות, אתה מתכוון, איך יכול להיות שעם ישראל יוצא מלחמה כשאלי פוחד? א', אלי הוא המנהיג. אם הוא פוחד, איך יצאו למלחמה בלעד? כלומר, כששר הצבא בעצם, שר הצבא לא יודע איך לקרוא, מנהיג הדור פוחד. ב', אלי פוחד שאהרון השם ייפול? לא יכול להיות דבר כזה שאהרון השם ייפול, הרי זה כל מה שקורה פה. תראו בהקשר הזה, הפכו את הדף, את הרמת ואלי. פה אנחנו נכנסים בעצם לנקודה שנראה לי תהיה האחרונה להיום, אובדן ההנהגה. הבאתי את הרמת ואלי כדי להדגיש עד כמה זה מפתיע זה שאלי חרד על ארון השם. הרמת ואלי אומר, מוקדם יותר, בנבואה לשמואל, הנה אנחנו אשר עושה דבר שכל שומו תציל שתי אוזניו, כל שומו לרבות אפילו החיצונים עצמם, גם הסתרא אחרא, שגם הם יתמעו על הדבר הגדול הזה, שלא נהייתה מהעולם. כלומר, הוא ממשיך פה את דבריו, לא נקרא, אבל הוא אומר, לא יכול להיות כדבר לא נהיה מעולם, שהמשכן יחרב, שארון השם ילך בשבי. איך אלי כן חשב שזה יכול לקרות מצב כזה? אתה מבין את גודל השבר, את גודל החטא, את גודל הפגיעה במשכן, בהשראת שכינה, שזה שאלי פוחד שהמשכן יכול לחרב, הרי כל הנושא פה שמביאים את הארון, ומה שאחר כך ירמיהו יגיד בפרק ז' בירמיהו, זה בעצם תוכחה על זה שעם ישראל הבין שאין יצור כזה, אין מצב כזה שהמשכן יכול לחרב. ואיך עם ישראל הולך למלחמה כשאלי כל כך בחרדה? תשובה, באמת אלי הוא לא הולך. כלומר, באמת, יש פה איזשהו אובדן של הנהגה. אובדן של הנהגה, אלי הוא לא עכשיו המוביל. מי מוביל? לא, הזקנים. נכון, ככה כתוב, בפסוק ג' ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו היום? לא כתוב פה לא שאלי מחליט ולא שהבנים שלו מחליטים. הזקנים חוזרים להנהגה. מה זה חוזרים? מתי פעם אחרונה שפגשנו את הזקנים בתור מנהיגים? לא? מה? אחרי דור יהושע. בתחילת ספר שופטים, שאנחנו עכשיו בסוף דור השופטים מדברים, בתחילת ספר שופטים הזקנים הם היו המנהיגים אחרי יהושע. כל אורך ספר שופטים זה איזה מין, שנייה, לפני שאני אגיד את זה, הזקנים, התחלנו לפגוש אותם במצרים. משה בא אל זקני ישראל, הם המנהיגים הטבעיים. ברגע שיש הנהגה יותר מסודרת, אתה לא תפגוש את הזקנים. משה, אז אחר כך הזקנים יופיעו בתור שרי העם, בתור שרים של משה, בתור מועצלים מרוח קודשו, אבל משה, יהושע, הם המנהיגים. מת יהושע, עכשיו אין הנהגה, זקנים. מאז, כל ימי השופטים שיש בעצם איזה מין חצי מלכות, בדרך כלל המלכות, איזה הנהגה עם חלק מסמכויות המלוכה, אתה לא תראה זקנים.
זקנים.
מה?
זקנים מקומיים, כן, יש.
נכון, בטח, זקנים, זקני העיר, בטח יש.
זקני גלעד.
נכון, בטח, זקני אזור, זקני... אבל זקנים בתור מנהיגים של כלל העם, ברגע. שהנהגת השופטים, וזה אני חושב שוב פעם, נקודה מאוד מהבהבת פה בהקשר הכלל היסטורי של הדורות האלה, שאתה פתאום פוגש את הזקנים. אתה מבין שבסוף ימי אלי, היה איזה מין עם חזרה מחדש, רגרסיה לזקנים, אחרי שכבר היינו במאות שנים ששופטים. עכשיו זה מעניין, ואני כן אומר בהקשר הזה שאפשר אולי טיפה לנתח את זה אחרת, שראינו שמסכת אבות כל השופטים קרויים זקנים. אז בכל אופן יוצא פה משהו מעניין. בתחילת ספר שופטים, בסוף, לא ספר שופטים, תקופת השופטים, מופיעים זקנים. כאילו כדי לומר, כל התקופה הזאת, עד שיגיע השלב הבא של שמואל, לא הצליחה להוביל אותנו מעבר לשופטים. נשארנו מדרגת הזקנים, כלומר, הנהגה טבעית. הנהגה טבעית כשאין הנהגה. כלומר, זה בעצם כמו איזה שיבת טובי העיר. כשאין הנהגה מועצלת עם תוקף ועם סמכויות, אז יש לך את הזקנים. וזה מראה מה היה בסוף עם אלי. אלי יושב חרד, ובכל עוד כל העם יוצא ללחם, כי הוא לא, כאילו בפועל, פוסק מלאה נגדם. זה המצב של ההנהגה. אחרי דבר שבאמת הזקנים מובילים למצב שבאמת אלי מת ממנו, כלומר, בעקבות הבשורה, ואז באמת עובדת הנהגת אלי, הכנה למדרגה הבאה שתתחיל משמואל. מה? איפה עוד פגשנו את הזקנים בספר שופטים? אמרנו, בזקנים של חדר יהושע, של חימות יהושע, בפילגש בגבעה. גם פילגש בגבעה, הזקנים האלה שמובילים, הן אם זה היה לפי רוב השיטות. בהתחלה, אם זה היה בסוף, אז יש לך את אותה תבנית שזקני ישראל בתחילת דור השופטים ובסופו. אגב, לא אגב, סליחה, המשך הדבר הזה, מפה ואילך, בתנ"ך, לאורך, בוא נגיד עכשיו, כל ההיסטוריה שתהיה, ספר שמואל, מלכים, עד חורבן בית ראשון. אנחנו נפגוש זקנים כמנהיגים, זקנים כמנהיגי העם, התשובה היא לא. מפה, ימי המלוכה. שמואל והמלוכה, אין, אתה לא יודע את הזקנים. כן תמצא, בתפר, כלומר, בהקשר של המלכת מלך, אז זה עכשיו מי ממלכת המלך העם, אתה תמצא שם זקנים. וזה בשלוש מקומות. עם שאול, עם דוד, ועם איש בושת.
דוד זה פעמיים.
מה זה פעמיים? כשבאו להמליך אותו.
יש בחברון, יש
בירושלים, אני מדבר על זקני כל ישראל, לא על זקני מקום מסוים.
וגם מרד...
עכשיו, איש בושת, כן כתוב, איש בושת שזקני המליך אותי בושת, אחר כך את דוד, וכמובן, בעניין המלכת שאול, כלומר, כשעם ישראל בא לשמואל ומבקש. אז בעצם אז, אין לך זקנים בתור מנהיגים, יש לך מעכשיו ימי המלוכה, הזקנים הם כאילו הסמכות של העם להמליך את המלכים. אז אתה תמצא, כשיש איזה מין תפר שאלה, מי המלך? טוב, מי המלך? הזקני העם הם אלה שמשפיעים פה. אבל לא יהיה עוד מצב שלא יודע מה, לא יודע מה, בהמשך, לא יודע, בהידרדרות ימי המלוכה, אז תגיד, לא יודע, בימי רוב עם השני, או בימי שושלת יהוא, וזה פתאום תהיה הנהגת הזקנים. לא, עברנו שלב. אז אנחנו מבינים איזה, את המצב הקשה של ההנהגה, כשאלי יושב וחרד, והזקנים האלה שקובעים, בעצם יש פה חזרה מהזקנים בלי הנהגה מסודרת, ופה אנחנו נסיים בטוב. על פי חז"ל, מי מתחיל להופיע בפרק הזה ולפעול? שאול. איפה יש פה שאול בפרק? וירוץ איש בנימין מהמערכה, פסוק י"ב, וירוץ איש בנימין מהמערכה, אומרים חז"ל, זה שאול. המקור האחרון אצלכם בדף, מדרש שמואל, וירוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילה ביום ההוא, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו, זה שאול. רבי לוי, רבי סימון ורבנן. אחד אמר 60 מיל הלך שאול באותו יום במערכה. גבעון, 60 מיל הגיוני?
לא יודע כמה זמן.
ביום? תרגם לקילומטר. קצת יותר
גיוני. 60 קילומטר?
הגיוני. הלאה, תמשיך.
לא פשוט.
כן. במערכה היה ושמע שנשבו הלוחות והלך וחטפן מידי גוליית ובא. כלומר, לקחו את הארון, ויש פה שאלה איך הלוחות הברית שבתוך הארון לא נזכרים בתוך ההקשר, אומרים חז"ל, לא יכול להיות, לוחות הברית לא נפלו ביד אויב, שאול חטף אותם וחזר. רבי סימון אמר, 120 מיל הלך שאול באותו יום בשילה. ושמע שישבו הלוחות ולך חטפה מהגדת בזמן. רבנן אמר, 180 מיל הלך שאול באותו יום במערכה. לכאורה זה גם בעצם, לכאורה זה מחוקת רוחנית, אבל בעצם אפשר להבין זה כאילו בפשטות, גם כמחוקת גיאוגרפית, כלומר, כמה רחוק הייתה המערכה משילה. מה המרחק בין אבן העזר לשילה? אבל לא יודע, דברים כאלה לרוב חז"ל זה בא להגיד עניינים מוכנים. בסופו של דבר כתוב פה שבמפלת ההנהגה של השופטים, עוד לפני כל פרשת מינוי שאול, פה תראה את שאול. מי אמר לחז"ל שזה שאול? מסורת, מה אתה שואל בכלל? בסדר, אבל אולי נמצא הדים וסימנים לזה שזה שאול. מה אתם אומרים? מי אמר שהיה עוד איש בנימין מהערכה זה שאול? שאול עומד להיקרא איש בנימין, כמה פעמים. בשמואל א' פרק ת' פסוק א' התכוונתי, והיה איש מבנימין, ושמו איש בן אביאל, בן צור, בן בכורת, בן ענה, בן איש ימיני גיבור חיל. שם הפסוק כתוב בעצם, על קיש, אבא של שאול, בן איש מבנימין. בהמשך הפרק שם, תראו פרק ת' ז', השם אומר לשמואל, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין. הוא משכתו נגיד על ישראל. מספיק? לא מספיק, יש עוד. אחר כך במשיכת שאול, תראו פרק י' פסוק כ"א. קדימה, י' כ"א, אין לנו הרבה זמן. ויקרב את שבט, זה כבר, זה בגורל שבו מתגלה שאול, ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו. אגב, למה יש פה כתיב למשפחתו? ממש, אגב, סוגריים, סוגריים. מה? לא, קשור לכל החשבון של משפחת שאול, זה משהו אחר משאר המשפחות. יש, אמרנו, אבא היה בשבט בנימין, דיברנו על זה פלאי שבגיע. שבט בנימין היה בעיה של יותר יד ימין, דווקא היה שבט בנימין. רק משפחת שאול, מימינים ומסמילים. רק מזכיר מה שאמרנו על זה. למשפחתו זה כאילו לומר, זה המשפחה של בנימין, כאילו אין משפחות אחרות. כי הם היחידים שימיניים בשבט בנימין. יפה, ותלכד משפחת המטרי. מה? זה, מי שלא היה בשבט המפתים לא יבין, אני אשלים לך. וילחד שאול בן קיש ובקשו ולא נמצא. אז מחפשים את שאול ולא מוצאים אותו. מה השאלה? וישאלו עוד באשם, הבא עוד הלום איש? אז גם אז שאול יקרא איש. אתם מכירים עוד מישהו שכתוב עליו איש ימיני? יפה מאוד, מרדכי היהודי. כשרוצים להגיד, מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש ממשפחת שאול, איש ימיני. מה מאוד יפה זה שקראו לשאול איש ימיני? עכשיו תראו איזה פגז. מה? פגז, בעקבות חז"ל שאומרים לנו ששאול זה איש ימיני, אתה בעצם מגלה שהרבה פעמים סביב שאול קראו איש ימיני, דוד וגוליאת. מה גוליאת עולה ואומר לעם ישראל כל פעם? ואתם עבדים לשאול, בראו לכם איש וירד אליי. ואנחנו נדבר על זה, ובטוח כבר דיברתי על זה, שמה התנאים הכי מוזרים בעולם האלה שגוליאת אומר? בואו נעשה אחד על אחד, אם מי שינצח, אז כל העם שלו יהיה האדון והשני יהיה עבד. למה? אנחנו, אם אין לנו איש כמוך, אתה ענק בסדר, שריד לנפילים, אין לנו אצלנו נפיל. לא, יש פה משהו פשוט. הוא קורא תיגר, על מי? על שאול. הוא בעצם אומר, אני, כל פלישתים מאוחדים מאחוריי, האם יש לכם מישהו שכל עם ישראל מאוחדים מאחוריו? מה זה יש מישהו? שאול מלך. זה פשט הפסוק אני רוצה איתון. ואתם עבדים לשאול, ברור לכם איש? איש, איש, איש. שאול זה האיש. מה? לא. באמת? ברור לכם איש? מה? טוב, מיד אחר כך נברוך. מה? זה רש"י שאומר ברור לכם איש זה שאול? די. אני, וואי, לא. אולי אני כאילו פשוט זוכר ממנו ושכחתי שזה הוא. מה? דקה, דקה. ברור לכם, איש, את שאול. די, איזה קטע. כאילו זה ממש מצחיק. כן, פשוט אמרתי את רש"י. בסדר. רש"י אומר, ברור לכם, איש, תקחו את שאול, מי זה שאול איש? ועכשיו תחזרו למה חז"ל אמרו פה. שהראשון שנלחם בגוליית זה שאול. כן. אתה מבין, גבעון? פעם ראשונה, מי נלחם בגוליית אחד על אחד וניצח אותו? שאול. פה אצלנו בפרק.
איפה?
אצלנו מה ראינו במדרש? שחז"ל אומרים ששאול בא, חטף לגוליית. תסתכל על המדרש האחרון. חטף לגוליית את לוחות הברית ורץ. כלומר, תראו איזה יופי. תוך כדי שכל עם ישראל הפסידו במערכה, היה אחד שצריך ללחם. אחד על אחד כן היה פה ניצחון. שאול מול גוליית. ניצח את גוליית, לקח את הלוחות. כשתגיע החולשה של גוליית, של שאול, גוליית יקום ויגיד, בוא לסבב שני. בוא לסבב שני. מדהים, לא? לפי חז"ל. ואז, כאילו, יש מצב מאוד קשה. אין, שאול לא עומד מול גוליית, יש פה איזה חולשה. כן, כן, למה יש חולשה? למה יש חולשה בשאול? רק בגלל החטאים שנלקחה ממנו המלוכה, שכבר ברגע שדוד מונה, עכשיו, אבל כל זה יהיה עתיד. כרגע, בעצם אנחנו רואים, הניצחון על גוליית הוא הכרטיס כניסה למלוכה. נחזור אלינו, ההקשר הוא עכשיו יש אובדן ההנהגה, אלי יושב חרד, הזקנים, שאול. הסוף הטוב פה בעצם, בתוך הרע, האיש משבט בנימין המבשר, אומרים לחז"ל, הוא זה שעכשיו ניצח את גוליית, ניצח את גוליית, צפה. צפה לבנימין שיהיה פה מלך. בסדר, מובן החשבון? אז אם שואלים אותנו, הבן שלך שואל אותך, מי ניצח את גוליית? תשובה? שתי תשובות. שתי תשובות. שאול פעם ראשונה, דוד פעם שנייה. זה העומק של חז"ל פה, ושוב, איש בנימין. אנחנו כבר חותרים פה לפורים עם האיש ימיני הזה. מרדכי איש ימיני, מבית שאול. טוב, שכוח.